בוקר טוב. אנחנו בפרק י"ד פסקה ו'. בסוף פסקה ה', פסקה שהנושא שלה היה אכילה, ענייני האכילה, אז ראינו שהרב כתב שם היצבון הבא מתוך תענוגי חול. ואמרנו שאת המשפט הזה להבין איך יצבון יכול לבוא מתוך תענוג, בגלל שזה תענוג של חול, אז הפסקאות שלפנינו יסבירו לנו את זה בעזרת השם. יש לי פה קצת צער על החוסר הבנה שלי של העריכה של הרב צבי יהודה. פסקה A עוסקת בענייני האכילה, ו' וז' עוברות לנושא העצבות, שיש לי דרשה בקנה מה היחס בין העצבות לבין האכילה. זה גם מתחיל, מובן גם לי שאני אדרוש, זה כבר עולה מהדברים של הרב, אבל בח' וט' הוא חוזר עוד פעם לאכילה, ואז בי"א עוד פעם, בי"ב עוד פעם על העצבות. אז אני לא מבין כל כך את את הדילוגים. מקווה ש מתישהו נבין את זה. ו. כששואלים מהיכן העצבות באה, צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה, שהיא תואמת בחושה החודרת מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ועצובה. וכשאור התשובה מופיע וחפץ הטוב, כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית, צינור של עונג ושל שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל עדנים, וכשהכישרון המעשי לוקח לו את התמצית של הרגשות הנעימות הללו, יוצא לאור המוסר, הטהור העליון, המצליח את החיים בעודו. כששואלים מהיכן העצבות באה, או שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו, או שהרב מתייחס פה לסוגיה הפסיכולוגית, סוציאלית, תרבותית, מה פשר העצבות? מה עושה את החברה האנושית ואת האדם להיות עצוב? אז הרב אומר, הנה הפתרון. צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה, שהיא תואמת בחושה החודרת מרירותה, והיא נסלדת, נפחדת ועצובה. אני חושב שפירוש המילה שפע פה עניינו השפעה, לא מה שאנחנו לפעמים משתמשים כביטוי להגיד יש פה בשפע כיסאות, יש הרבה כיסאות, אלא ההשפעה, מהשפע, מההשפעה, השפעה של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה. כל החלקים באישיותו של האדם, המעשים המקולקלים, המידות המקולקלות והדעות המקולקלות הרעות על הנשמה. כנראה שדעות רעות זה לא מישהו שחושב בטעות ש2 + 2 = 5. אני לא יודע אם זה מצער כל כך את הנשמה. דעות רעות, דעות בעלות תוכן שלילי, תוכן שגלום בו רוע, תוכן שהוא לא מהווה צוהר לערכים אידיאליים, נצחיים, זה דעות רעות. אז מההשפעה, מהשפע של המעשים והמידות הרעות על הנשמה, כי אלוהי נשמה שנתת בי טהוריי, והנשמה מבקשת להתרפק על קונה, על דודה, ואהבה בתענוגים יש לה רק בשייכותה אל הטוב. אבל עכשיו כשמתחילים להעמיס עליה את התוכן של בן כפר הזה שהיא שבויה אצלו, אז זה מצער אותה, זה גורם לה לסלוד מזה, זה גורם לה תחושת ניכור במה שהיא משועבדת למשהו שהוא זר לה. כי העושר, אז אנחנו יודעים כבר בעל פה שהתום והיושר זה יסוד האושר. האושר והשמחה זו הנאמנות לעצמיות. והעצמיות באמת זו העצמיות הנשמתית שלנו. וכשאנחנו מתחילים להיות מושפעים מדברים שהם חטאים, דברים שהם חיצוניים, אז זה הולך ויוצר את העצבות. הנשמה תואמת בחושה את המרירות. מרירות זה הפך ממתוק, מתוק זה הפך מערב, והערבות זה מה שמתאים לי. אנחנו מתפללים והערבנה שם אלוקינו, שהדברים יהיו מתקבלים אצלנו. החודרת מרירותם והיא נסלדת, נפחדת ועצובה. העצבות זה המציאות הנפשית, המציאות הרוחנית אולי, של קיבוץ, קיבוץ של האישיות, אנחנו יודעים, ולא עצבו, אביו מעולם, של דוד עליו שלום בנו, אמנם הוא לא עצר אותו מכל המהלכים הפוליטיים שלו, של אבשלום, ולא עצבו ולא עצר אותו, כי העצבות היא מעצור, ועצם המעצור הזה, זה מה שחונק, זה מה שגורם את הכאב הפנימי של העצבות. והעצבות כידוע זו מידה שאין לה שורש בקדושה. ככה הרב כותב. אין לה שורש בקדושה מכיוון שזו נקודה אנטי תואמת את העצמיות. כל המידות יכול להיות להם שורש בקדושה. אם תעלה אותם, כמו שלמדנו בתחילת הפרק, את המידות הרעות יש להעלות אל שורשן. אבל העצבות היא הפך השורש. כי השורש זו הקדושה הנשמתית, והעצבות מיוסדת במה שיש פה מחנק, מחנק של הנשמה. השמועה אומרת שסיטרה דקדושה זה שמחה. ככה השמועה אומרת. סיטרה דקדושה, כל העניין שלו זו השמחה וההתלהבות, הזריזות שהשמחה מביאה איתה, הפתיחות, רוחב הנפש והדעת. ואם אתה חשבת שאתה יודע שהמושג קדושה עניינו קדושים תהיו, פרושים תהיו מן העבירות או מן הערבה, אז הנה חינמי, פעמיים. פרושים תהיו, כי כל עניין הקדושה זה להיות שמח. זה לא מדויק להגיד שכל עניין הקדושה זה להיות שמח. כל עניין הקדושה זה השמחה. זה לא תהיה שמח אז תהיה קדוש. עצם הופעת הקדושה היא היא השמחה. וקדושים תהיו, אז מה שאנחנו מכירים, תהיו פרושים וגדורים מן העריות ומן העבירות, זה בגלל שעל ידי מה שאתה גדור מן העריות, אז אתה רחוק מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה. ואז אתה קדוש, כלומר אתה שמח. זה פעם אחת. ופעם שנייה, קדושים תהיו פרושים מן העריות, אז מסבירים שכשאתה קדוש, ואתה באמת שייך אל העצמיות הנשמתית שלך, אז מה זה עכשיו תענוג גופני? זה שרגא בתיארה, מה ישמח אותך בלאכול? מה ישמח אותך בלעשות איזושהי פעולה שמזינה רק את הצדדים הגסים והשפלים שבחומר, בגוף? אז כשאתה קדוש, אתה תהיה גדור מן הערבה. אז זה גם האמצעי, וזה גם האמצעי לקדושה, וזה גם תוצאה של הקדושה, מה שאתה גדור מן הערבה. אבל באמת, כל עיקר העניין של הקדושה, סיטרה דקדושה, שמחה. סיטרה דתומה, עצבות. זה מה שזה. לכן אנחנו יודעים שכתוב על האריזל, ספר אור השם של רבי חסדאי קרסקס, הוא גם כן מעריך בזה הרבה, שעיקר המעלה של עובד השם זו השמחה שלו. ואומר הארי, כל מה שהיה לי זה רק בגלל שמחה של מצווה, וכל התכלית שצריך לשאוף אליה בעבודת השם זה להיות בשמחה. בגלל מה שלמדנו פה, שלהיות בשמחה זה להיות שייך אל מציאות כזו, מציאות נפשית, רוחנית, שהיא תואמת את התודעה הנשמתית. ואז הכל סס ועליז ופורח. טוב, צריך עוד להרחיב בזה עוד קצת, באידיאליות הזו של השמחה. אולי בהזדמנות אחרת, יש כמה אגרות של הרב שהוא עוסק בזה. אבל זו הנקודה. כששואלים מאיכן העצבות באה, צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות, הדעות הרעות על הנשמה, שהיא תואמת בחושה החודרת מרירותם. ואז היא נסלדת, איזושהי תחושת התרחקות, נפחדת, מתכווצת ועצובה. וכשאור התשובה מופיע, וחפץ הטוב כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית, צינור של עונג ושל שמחה נפתח. היא מחית, באופן כללי זה עניין העצבות. אז התשובה זו השמחה. זוכרים פעם שלמדנו שהתשובה, עוד לא למדנו, אבל כבר אמרנו, בטוח שאמרנו שהתשובה, למדנו. זוכרים שלמדנו בתחילת פרק י' שמצד הבינה התשובה באה. ואמרנו שבינה זו המציאות הקדם עולמית, מה שממנה ילך ויופיע העולם. במקום אחר או שכבר פה, אני לא זוכר אם גם פה אמרנו את זה, אמרנו שהבינה הזאת היא כמו אמא, כמו אם הבנים. האם שממנה כל התולדות שבעולם תבונה. וזו התשובה, התשובה זה הבאר הזאת, באר מים חיים שהולך וחודר לתוך העולמות ומעצב אותם, שדרג אותם וכו'. הם הבנים הזו, שהיא הבינה, שהיא התשובה, הם הבנים הזו מה היא? הם הבנים שמחה. השמחה היא שם, בבינה, בתשובה. וכשאור התשובה מופיע, מה זה אור התשובה? חפץ הטוב כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית, בעיקר התשובה הרצונית, התשובה הפנימית, שוודאי כשזה התגברות חפץ הטוב באמת, בתכונה המקורית ולא בתכונה המזויפת, אז ודאי יש פה גם כן לקיחת אחריות על התיקון של הדעות והתיקון של המידות והתיקון של המעשים. אז צינור של עונג ושל שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל עדנים. בצינור הזה יש עכשיו התברכות של מימי נחל עדנים, והנשמה עכשיו יונקת את אותם עידונים עדניים, מה שמעדן אותה ומשמח אותה. הוא, כשהכישרון המעשי לוקח לו את התמצית של ההרגשות הנעימות הללו, יוצא לאור המוסר הטהור העליון. על ידי זה שאדם שייך למגמת התשובה, ומגמת התשובה המתוקה הזו, הנעימה והשמחה הזו, שהאדם שייך אליה על ידי התשובה, כשהוא לוקח את זה בכישרון מעשי, לחוש בכל התיקונים המעשיים את ההרגשות הנעימות הללו, יוצא לאור המוסר הטהור העליון. אז יש מוסר שהוא לא מוסר פרגמטי חברתי, אלא מוסר טהור עליון, מוסר מצוחצח, מוסר שכל עניינו בקשת הופעת הטוב המוחלט, הטוהר העליון, נקי מכל רושם תחתון. המצליח מעלה, משכיל, מצליח זה גם לשון השכלה, השכלה בהקשר שלנו הכוונה נתינת ערך עקרוני. המצליח את החיים בהודו. יש פה עוד שקורן. זה על ידי שלוקחים בכישרון המעשי את מפעל התשובה מתוך השמחה הזו. בהודו של המוסר, מוסר טהור עליון. יש חיים שהם לא מצליחים, הם לא מוצלחים, הם לא מושכלים, הם חיים פרגמטיים, וכדי להעלות את החיים ולתת להם זיו ואור, אז צריך להצליח את החיים, להצליח את החיים על ידי זה שניגשים אליהם בעבודת המוסר העליונה. זה מרומם את החיים, מעלה את החיים. החברה שלנו היא כבר לא רק חברה של אני לא חונה לך בחנייה, אתה אל תפריע בין 2-4. זה בסדר, זה טוב, אבל זה לא רק זה. החברה שלנו, החיים שלנו הם חיים מלאי עוד, שבעלי ערך עצמי יש לכל עולם הערכים המוסרי שלנו. בין איש לאשתו, אז אז שיש ביניהם את הדינמיקה של הזוגיות, זה לא רק כדי שיהיה בסדר, אלא הדינמיקה של הזוגיות היא מבטאת ערכים אלוהיים, נצחיים. זה הוד, זה שיש פה אור שקורן. הלאה. פסקה ז', כל עיצבון בא מפני החטא. והתשובה מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. העיצבון הכללי שבעולם מקורו הוא בזוהמת הכלל הנמצא בחללו של עולם. מחטאת הרבים והיחידים, מחטאת הארץ הכמוסה שיצא לפועל בחטאת האדם, שצדיקים מיסודי עולם ומשיח בייחוד שווים בתשובה על מהות חצה ומהפכים אותה לשמחה. כל עיצבון בא מפני החטא. אנחנו יודעים למה. והתשובה מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. התשובה שמחזירה את האדם אל השפע של מעשים ומידות ודעות טובות שמענגות את הנשמה בנחל הדנים, היא מהפכת את העיצבון לשמחה. אני חושב שלא נאמר כאן רק שהיא משנה את הסטטוס מעצבות לשמחה, אלא מהפכת את העיצבון לתשובה. אנחנו אומרים, שמחנו כימות, הניתנו שנות ראינו רעה, נכון? אז אני חושב שזה הרב מסביר, או הגרא, אני לא זוכר. שמחנו כימות הניתנו, הכוונה על משקל ימי מה שהניתנו, עכשיו זה ילך, ובמכפלת כוח יהיה שמחנו. ודווקא מתוך הניתנו, תהיה שמחנו. הפכת מספדי למחולי. פיתחת סקי ותעזרני שמחה. דווקא תחושת מרירות והזרות וההתנקרות של מעמד העולם בחטאו והצריבה עד העצם, עד כמה אני לא שייך לזה, היא זו שתעמיק את תחושת השייכות ואיתה ממילא תחושת השמחה במציאות המתוקנת. אבל אילולי העוצב אין מושג כזה שמחה. אם עכשיו אני אגיד לכם, תתארו לי את המושג שמחה מבלי שיש בעולם מושג שנקרא עצב, לא יכולתם לתאר לי את המושג שמחה, ובאמת גם לא הייתם יודעים שאתם שמחים, כי גם לא הייתם שמחים. כי אין הדבר נודע אלא מאפקו, ואין הדבר מושרש בתודעה האישיותית, הפרטית או הציבורית, אלא על ידי אפקו. אז מהפכת התשובה, את העיצבון, להיות גוף המחולל השמחה. העיצבון הכללי שבעולם, ופה מתחדש, שהעיצבון זה לא רק של ראובן שחטא, ושל ראובן ושל קהילה אולי שהיא מלאת חטאים, אז זו חברה מלאת עצבות, כמו החברה החילונית, שהיא חברה מלאה עצבות, וכל מי שקשור בה. טוב, פתחתי פה סוגריים בלי להסביר אותם, זכותכם לחשוב עליי שאני פנאט. אבל מתברר פה שיש עיצבון כללי בעולם, זאת אומרת זאת אטמוספירה שהיא נחלתם של כולם, במינונים כאלה, מינונים אחרים, אבל יש עיצבון כללי בעולם. האטמוספירה היא נגועת עצבות, ואתה כבר עכשיו יכול להגיד שהאטמוספירה היא מלאת, תודה, היא מלאת חטא. סיטרה דטומאה נוכחת פה, אז יש חטא ויש עצבות בעולם. מה מקור העיצבון הזה? מקור העיצבון, אתם זוכרים, למדנו בפרק ח' פסקה ד'. מהו מקור הרוגזה של הרשעים? בביטחון גמור אנו אומרים. ממקור הרשע כל זה נובע. מרשעים יצא רשע. זה יסוד העצבות המרה. עציבו דתחול זה נקרא. אז העיצבון הכללי בעולם, שבעולם מקורו הוא בזוהמת הכלל הנמצא בחללו של עולם. האטמוספירה הכללית, גם אם אתה הכי מתוקן, אתה תהיה נגוע בזוהמה הכללית. בדומה לסוגיה של יש מיטה בלא חטא. אם כל המיטה היא פועל יוצא של החטא, אז איך יש מיטה בלא חטא? כי אתה חושב שאתה לא חטאת, אבל אתה שייך אל החטא בגלל האטמוספירה שאתה חי בה. ככה הרב מסביר שם. מה מה? טוב, אני חושב שההתמקדות של האדם היא לא צריכה להיות במה שמבאס אותו או לא מבאס אותו, אלא במה שעליו לעשות או במה שאין עליו לעשות. ויוצא טוב שאני רוצה להגיד לך איזשהו דבר תורה, אבל הוא מתחיל במילה שמחתי, שדוד המלך אומר שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אז תעזוב רגע את השמחתי בהקשר שלנו, אבל נשאל את השאלה, דוד המלך, איזה בית השם הלכת? אתה לא הלכת לשום בית השם. אתה לא קיבלת את האישור לבנות את בית השם. זה הבן שלך בנה. אתה היית עסוק ב... רצית לבנות את בית השם, אבל אתה רוב ימיך היית עסוק בתסכולים שאנחנו לא חושבים שישנה דמות בהיסטוריה שחוותה את התסכולים של דוד המלך. יש עוד דמות כזאת, קוראים לה כנסת ישראל, אבל היא דוד המלך. אז מה שמחתי באמוני בית השם מלך? לא הלכת לבית השם. תשובה, דוד המלך ראה את כל חייו כהליכה לבית השם. והליכה לבית השם מבחינתו הייתה, בא שאול ובא אבשלום ובא אוריה החיתי ובא הכל. אז זה מה שצריך להטריד אותך, אותנו. ללכת בדרך של צדיקי יסוד עולם ומשיח שיתקנו את מה שצריך לתקן. אם אנחנו עוד לא נהנים מזיו השכינה, זה יהיה שמור לנו במדורות של העולם הבא. מקורו הוא בזוהמת הכלל הנמצא בחללו של עולם. מאיפה? מחטאת הרבים. חטאת הרבים הכוונה ציבור, ציבורים שחוטאים, לא הרבה אנשים. והיחידים, ויותר שורשים מזה, חטאת הארץ של הקדוש ברוך הוא ציווה, שיהיה עץ פרי עושה פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, כמו שלמדנו למעלה. אבל הארץ עשתה עץ עושה פרי, אבל לא היה טעם העץ כטעם הפרי. חטאת הארץ הכמוסה שיצא לפועל בחטאת האדם, כי בסיפור המקראי אז כתוב שם ארורה האדמה בעבורך, אחרי חטא האדם אז גם נתקללה האדמה והעיצבון הופיע שם. מחטאת הארץ הכמוסה שיצא לפועל בחטאת האדם, כן, חטא הארץ למדנו אותו, זה השפלה של המציאות הארצית והניתוק מהאידיאליות שכוללת את הכל, הפרדה בין אמצעים למטרות, בין גדול לקטן. זו הזוהמה, ולכן בגלל שיש את הזוהמה הזו יש את היצבון, שצדיקים יסודי עולם ומשיח בייחוד שווים בתשובה על מהות חטא זה של חטא הארץ, ומהפכים אותה, את הזוהמה והעצבות, לשמחה. תפקידו של משיח ותפקידו של צדיקים שהם מבקשים לשבת בהיכלו של מלכה דמשיחא, אז הם הופכים מר למתוק, חושך לאור. צריכים לעשות תשובה כזו שעניינה תיקון שורש החטאים של חטא הארץ וחטא האדם הקדמון, ועל ידי תיקון שורש החטא אז מעבירים את הרשעה ואת הזוהמה מן הארץ. שמחה לארצך, ששון לעירך, צמיחת קרן לדוד עבדך וכולי. כי זה דבר אחד, השמחה והששון יחזרו עם הופעת משיח צדקין. טוב, נעמוד פה.